אנחנו ב-13 העיקרים של הרמב״ם, וגמרנו את היסוד השלישי, או העיקר השלישי, שזה שלילת הקדמות, עם ההערה של הרייבד, ואנחנו עוברים ליסוד הרביעי, לעיקר הרביעי. ביסוד הרביעי, הקדמות, והוא שזה האחד המתואר, הוא הקדמון בהחלט. וכל הנמצא, זאת אומרת, בהחלט הכוונה קדמון באופן מוחלט, לא שהוא קודם לכל דבר אחר, אלא הוא פשוט תמיד היה, כן, קדמון לגמרי. וכל נמצא זולתו הוא בלתי קדמון ביחס אליו. זו הקדימה היחסית. והראיות לזה בספרים הרבה. וזה היסוד הרביעי, הוא שמורה עליו מה שנאמר, מעונה אלוהי קדם. ודע, כי היסוד הגדול של תורת משה רבינו, הוא היות העולם מחודש, יצרו השם ובראו, אחר ההיעדר המוחלט. וזה שתראה שאני סובב סביב עניין קדמות העולם, לפי דעת הפילוסופים, הוא כדי שיהיה המופת מוחלט על מציאותו יתעלה, כמו שבארתי ובררתי, במורה. האמת שאני פתאום עכשיו נזכר, אנחנו לא דיברנו על זה בשיעור הקודם? בשיעור הקודם אני כבר לא זוכר.
דיברנו על זה.
אה, כן? טוב, פתאום זה נשמע לי מוכר, אני משום מה רשום לי להתחיל את הרביעי, אז כנראה לא התקנתי. אז רק אני, כמה הערות על העניין הזה אני אתן. אז דיברתי על העניין הזה, מה שהרמב״ם אומר פה, למה זה חשוב להציב את העיקרון של הקדמות כעיקרון? כי זה עומד בבסיס הראייה, כן, לקיומו של אלוקים, ועל זה דיברתי. עכשיו, זה מה שהזכיר לי את העניין. אז זה שזה עומד ביסוד הראייה, אז מה? זאת אומרת, אז יכול שזה לא נכון, או שזה לא עיקר, והראייה הזאת לא נכונה, אבל עדיין המסקנה שיש אלוקים, עדיין יכולה להיות נכונה. אז זה דיברנו בפעם הקודמת. אבל אני רוצה להעיר פה עוד הערה, וזה לגבי המיון של היסודות האלה, כי היה בעצם מקום לומר שהיסוד הזה ייכלל ביסוד הראשון, מציאות הבורא, כן? בתוך מציאות הבורא זה שיש שם מצוי ראשון בשלמות, ועילת המציאות, ובו קיום מציאותם וכו', ואילו נתאר סילוק מציאותו, כי אז בטלה מציאות כל נמצא. למה העיקרון של הקדמות לא כלול, למה הוא לא ממוקם כפרט בתוך היסוד הראשון? למה הוא יסוד נפרד? אז זה דיון אחד שגם כן הערתי עליו כבר. שבעצם זה לא מאוד חשוב, אבל זה סתם מעניין, אבל זה לא, אין לזה באמת השלכה של ממש. אבל השאלה שהיא מבחינת התוכן, השאלה התוכנית פה, זה למה בעצם, לא למה זה לא כלול ביסוד, למה הוא לא מיקם את זה בתוך היסוד הראשון, אלא בנה לזה יסוד עצמאי. אלא זה נמצא ביסוד הראשון. הרי אם ביסוד הראשון אנחנו אומרים שהוא הכרח המציאות, אז אם הוא הכרח המציאות, אז ברור שהוא היה תמיד. כי אם דבר הוא הכרחי שהוא יימצא, אז ברור שלא יכול להיות מצב שהוא לא נמצא. זאת אומרת, הוא תמיד היה, לא היה זמן שבו הוא לא היה. אז למה היסוד הרביעי הזה לא כלול בראשון? לא למה הוא לא מיקם אותו בראשון. למה צריך אותו בכלל? זה כבר נמצא ביסוד הראשון. אז האמת שכשמסתכלים על ה... מסתכלים על היסוד הראשון, כשמסתכלים על היסוד הראשון, אז לא באמת כתוב שם שהוא הכרח המציאות. היסוד הראשון, מציאות הבורא השתבח, והוא שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות, והוא עילת מציאות כל הנמצאים, ובו קיום מציאותם. וממנו נמשך להם הקיום, ואילו נתאר סילוק מציאותו, כי אז בטלה מציאות כל נמצא, ולא יישארו קיימים במציאות. ואילו נתאר סילוק כל הנמצאים זולתו, כי אז לא תיבטל מציאותו יתעלה ולא תחסר. אז לא מופיע פה בשום מקום שהוא הכרח המציאות, צריך לשים לב טוב. מה שמופיע זה הוא תנאי הכרחי למציאותו של כל דבר אחר. מציאותו של כל דבר אחר מותנית בזה שהוא נמצא. אם הוא לא היה נמצא, כל דבר אחר לא יכול היה להימצא. אבל זה עוד לא אומר שהוא קדום. זה רק אומר שהוא נמצא
אבל אם הם לא,
מה?
אם הם לא יתקיים, אבל לא, הוא אומר גם את ההפך. אם תיבטל מציאותם, המציאות שלו לא תיבטל.
נכון, עדיין לא משנה. המציאות שלו לא תתבטל גם אם מציאותם מתבטלת, נכון? הוא לא תלוי באף אחד. אבל זה שהוא לא תלוי באף אחד זה לא אומר שהוא היה קיים תמיד. הוא לא, כשהוא לא היה קיים אי פעם, זה לא היה בגלל שאנחנו לא היינו קיימים, אז זה גרם לו לא להתקיים. זה לא. זה מה ש... אם אנחנו לא נהיה קיימים, זה לא גורם לו לא להתקיים, אבל זה לא אומר שהוא תמיד היה קיים. אז לכן, לא מופיע פה שהוא הכרח המציאות, מופיע פה שהוא הכרח למציאותם של דברים אחרים. משהו תנאי הכרחי למציאותם של דברים אחרים, אבל לא שהוא עצמו הכרח המציאות. אז זה לא מופיע. אז לכן רק חוזרת השאלה הראשונה שדיברתי, בסדר, אז למה לא הוספת גם את הפרט הזה? ביסוד הראשון, זה לא נמצא שם, אבל למה לא הוספת גם את העניין הזה? זה כבר שאלות של מיון, אמרתי שזה פחות חשוב. עוד הערה, הערה לגבי הכרח המציאות. ביסוד הרביעי, לא כתוב שהוא הכרח המציאות. זה עוד דבר שהם מערבבים אותו הרבה פעמים. הכרח, מה שכתוב פה, זה שהוא קדום. וכל דבר אחר לא, הוא בלתי קדמון ביחס אליו. אבל לא כתוב שהוא הכרח המציאות. יש הבדל בין קדום לבין הכרח המציאות. דבר שהוא הכרח המציאות, הוא חייב גם להיות קדום, נכון? אם הוא הכרח המציאות, זאת אומרת, מציאותו הכרחית, לא יכול להיות מצב שהוא לא קיים. אז זה אומר שהוא קדום, כי לא היה זמן שבו הוא לא קיים. אבל אם אתה אומר שהוא קדום, זה כשלעצמו לא אומר שהוא הכרח המציאות. יכול להיות שהוא נמצא, מה שנקרא בשפה הפילוסופית, נמצא קונטינגנטי, זאת אומרת, כאילו, נמצא לא הכרחי, נמצא מקרי, רק הוא במקרה היה קיים תמיד. זה לא... למה היותו קיים תמיד זה אומר שגם מציאותו הכרחית? אז באמת אולי לא. ומה שכתוב פה ביסוד הזה זה לא שמציאותו הכרחית, אלא שהוא תמיד היה קיים. כמו שאני מניח שהרמב״ם, אולי הוא גם כותב את זה במורה, אמרתי אני לא מתמצא כל כך, אבל יכול להיות שהרמב״ם גם, אני מניח שהרמב״ם גם חושב שהוא הכרח המציאות. ומה שכתוב פה זה שהוא קדום. ומבחינת הרמב״ם, היסוד שמשמש כבסיס לראייה הפיזיקו-תיאולוגית, זה לא היותו הכרח המציאות, אלא זה היותו קדום. זה בעצם הנקודה. זאת אומרת, זה שהוא הכרח המציאות זה אולי נכון, אבל זה לא הבסיס שנדרש כדי להוכיח את... את זאת אומרת, רגע. לא, סליחה. זאת אומרת, היסוד של משה רבנו שהיות העולם מחודש, זה בעצם נדרש כמופת מוחלט על מציאותו של הקדוש ברוך הוא. כי אם העולם נברא, אז צריך להיות שיהיה לו מישהו שבורא. אוקיי? אז זהו מדבר על זה שהעולם הוא מחודש. אבל היסוד עצמו שהקדוש ברוך הוא קדום, בניגוד לעולם שהוא מחודש, הקדוש ברוך הוא קדום, זה... בעצם לא נדרש אפילו לא נדרש כבסיס לטענה שהוא קיים. זאת יכול להיות שהעולם נברא ולכן צריך מישהו שברא אותו, ומישהו שברא אותו גם הוא לא קדום. משהו אחר. אפשר לשאול כמובן, אז איך הוא נברא? לא יודע, אולי הוא נוצר במקרה, אולי הוא לא יודע בדיוק מה. אבל זה לא, ברמה הלוגית, זה לא מחייב את העובדה שהוא קדום. זה הערה אחת. הערה שנייה, זאת אומרת שקדום והכרח המציאות זה לא אותו דבר. הערה שנייה זה שיש הבדל, וזו נקודה שדיברתי עליה במצוי הראשון גם, יש הבדל בין לומר שהקדוש ברוך הוא הכרח המציאות, לבין להגיד שיש לי ראייה הכרחית לקיומו. וגם זה ערבוב שהרבה פילוסופים עושים, שלא בצדק. ואני חושב ש... אני עכשיו מלמד בשיעורים של ימי רביעי במכון, בבר אילן, על אמונה, אז אני מלמד שם את הראייה האונתולוגית של אנסלם. ושם יש שלושה פרקים מהספר פרוסלוגיון של אנסלם. יש שם שלושה פרקים, והפרשנים שלו מתלבטים מה היחס בין הפרקים, כי לכאורה שלושתם חוזרים על אותה ראייה לקיומו של אלוקים, כן, ראייה אונתולוגית. לא משנה כרגע הפרטים. ואני חושב שחלק מההסתבכות של הפרשנים בדבריו, זה בגלל הפספוס של הנקודה הזאת. הפרק השני מתוך השלושה, זה בעצם פרק ג' בספר, פרק השני מתוך השלושה, זה פרק שבא להוכיח את זה שהקדוש ברוך הוא הכרח המציאות. אבל, אז כולם אומרים, רגע, אתה חוזר על מה שאמרת בפרק ב', כי הרי בפרק ב' הוכחת בראייה לוגית, זאת אומרת שזה הכרחי, שהוא קיים. אבל זה כמובן לא אותו דבר. אתה יכול להוכיח בראייה ודאית שמשהו קיים, זה לא אומר שקיומו הוא הכרחי. נגיד, אם הייתה לי ראייה ודאית לזה שהטלפון הזה קיים, אז אני יודע בוודאות שהטלפון הזה קיים. האם זה אומר שקיומו של הטלפון הוא הכרחי? לא שהטענה שהטלפון קיים היא הכרחית. זה כן, אם יש לי ראייה לוגית, אז הטענה שהטלפון קיים היא הכרחית. אני לא שואל את זה, אני שואל האם קיומו הוא הכרחי, האם לא יכול היה להיות שהיה העולם הזה בלי הטלפון הזה. ודאי שלא, הטלפון הזה הוא לא הכרח המציאות. אז לקבוע שיש לי ראייה ודאית לקיומו של הטלפון, זה לא אותו דבר כמו להגיד שלטלפון יש, קיומו של הטלפון הוא הכרחי. לא יכול להיות שהעולם היה קיים פה בלי שיהיה בו הטלפון הזה. אוקיי? לכן זה שני דברים שונים, ההכרח מהסוג הראשון זה הכרח אפיסטמי. כן, אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה, הכרח הכרתי. זאת אומרת, אני יודע בוודאות שמשהו קיים. ההכרחיות שאני מדבר עליה כאן, שהקדוש ברוך הוא קיומו הכרחי, זה הכרח אונטי. אונתולוגיה זה תורת היש. זאת אומרת, יש דברים שקיומם הוא הכרחי. זאת אומרת, זה לא שהעולם יכול היה להתקיים גם בלי שהם קיימים. לא, אין דבר כזה. זאת אומרת, אין מציאות שבה הם לא קיימים. לא תיתכן מציאות כזאת. זה טענה באונתולוגיה, לא באפיסטמולוגיה. ולכן יכול להיות שני הכיוונים. יכול להיות מצב שאין לי ראייה לקיומו של הקדוש ברוך הוא, אין לי ראייה לוגית. ועדיין קיומו הכרחי. רק אני לא אוכל אולי לדעת על זה בוודאות, אבל קיומו הוא הכרחי. אין שום קשר בין האונטי לאפיסטמי. וכנ"ל הפוך. יכול להיות מצב שיש לי ראייה לוגית לקיומו, אבל קיומו לא הכרחי. כי ברמה האונטית הוא יכול היה שלא להיות קיים. עכשיו שהוא קיים, יש לי איזושהי דרך ודאית להתוודע לזה, כן, שהוא קיים. אבל זה רק טענה עליי. כשאני אומר שאני בטוח במשהו, זה טענה עליי, זה לא טענה על המשהו. כשאני אומר שהמשהו הזה קיים בהכרח, זה טענה עליו, לא עליי. בלי קשר לשאלה מה אני יודע לגביו. ופילוסופים מערבבים את זה נונסטופ, וזה פשוט שני דברים לגמרי שונים. הדוגמה שהבאתי קודם מאנסלם היא דוגמה טובה. לדעתי אנסלם היה פילוסוף מבריק. וההבחנה שהוא עושה בין הפרק הראשון לפרק השני, בדיוק בנקודה הזאת, בפרק הראשון יש לו ראייה לוגית לזה שאלוקים קיים, בפרק השני יש לו ראייה לזה שאלוקים קיים בהכרח. לא שהטענה שהוא קיים היא הכרחית, אלא שקיומו הוא הכרחי. אוקיי? זה שתי טענות שונות. עכשיו, זו הייתה הראייה השנייה, ההערה השנייה, לגבי היחס בין קיום הכרחי לבין הכרח המציאות. והערה האחרונה שרציתי עוד להעיר, זה הרבה פעמים בפילוסופיה העתיקה, יש את ה... כן, ביניים, בימי ביניים, יש את הביטוי הזה שנקרא סיבת עצמו. דבר מסוים הוא סיבת עצמו. בדרך כלל המשמעות המקובלת היא, סיבת עצמו, הכוונה שלא צריך, אין סיבה אחרת, שהיא הסיבה שיצרה אותו. אבל אם תשימו לב, המשמעות המילולית של המונח סיבת עצמו, היא משמעות כמובן שהיא אוקסימורונית לגמרי. שדבר מסוים יצר את עצמו. הוא הסיבה של עצמו. אין דבר כזה. זה גם לא נכון לגבי הקדוש ברוך הוא. כי אם אתה אומר שמישהו יצר את עצמו, זה אומר שהוא היה קיים לפני שהוא נוצר, כי אחרת מי יצר אותו? נו, אבל איך יכול משהו להתקיים לפני שהוא עצמו קיים? זאת אומרת, זה פשוט, זה לא קשור לכל יכולת, וזה לא קשור להכרח המציאות, ולא קשור לכלום. הביטוי סיבת עצמו הוא ביטוי מוטעה. ביטוי סתירתי. זה חסר פשר בכלל. בדרך כלל, המשמעות שמתכוונים אליה, זה שלא צריך סיבה אחרת לקיומו, אלא הוא קיים ללא סיבה חיצונית לו. אוקיי? אבל זה לא שהוא יצר את עצמו. כן? זה לא שהוא סיבת עצמו. לכן הביטוי סיבת עצמו, שגם עולה בהקשרים האלה, לדעתי הוא ביטוי מאוד לא מוצלח. אוקיי, זה ההערות שרק רציתי להוסיף, על השאר דיברנו פעם קודמת. אז בואו נעבור ליסוד החמישי. ביסוד החמישי, שהוא יתעלה, הוא אשר ראוי לעובדו ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעתו. משמעתו כנראה החובה להישמע לו, אם אני מבין נכון. ואין עושים כן למה שלמטה ממנו במציאות, מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות, וכל מה שהורכב מהם. לפי שכולם מוטבעים בפעולותיהם, מוטבעים הכוונה חלק מהטבע, אין להם שלטון ולא בחירה, אלא רצונו יתעלה. ואין עושים אותן אמצעים להגיע בהם אליו, אלא כלפיו יתעלה, יכוונו המחשבות, ויניחו כל מה שזולתו. הם יעבדו רק אותו ולא שום דבר זולתו. וזה היסוד החמישי, הוא העזרה על עבודה זרה, ורוב התורה באה להזהיר על זה. בעצם היסוד החמישי, עוד פעם, היסוד החמישי הוא לא, הוא לא איזה מצווה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, או איסור לעבוד עבודה זרה. אלה חלקים מההלכה, זה לא יסודות, זה לא עיקרי אמונה. אמרתי שעיקרי האמונה הם בעצמם לא מצווה, אוקיי? אלא הם עקרונות מטה-הלכתיים, שקודמים להלכה. ומה שכתוב פה בעצם, זה שברמה העקרונית צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואין שום צורך, וההלכה אפילו אוסרת, לעבוד כל דבר זולתו. ומה, מה בעצם היסוד הזה? מה עומד מאחורי הרעיון הזה? אז אני חושב שדיברתי על זה כמה פעמים, שכאשר מישהו בא ואומר, תראה, אני מאמין באלוקים, ואני מאמין שהוא התגלה בהר סיני, ונתן מצוות, והכל נכון. אבל עדיין, למה אני צריך לקיים את זה? מי ששואל את השאלה הזאת, לא באמת מאמין באלוקים. זה מה ש... זאת אומרת, אין תשובה לשאלה הזאת. זאת אומרת, אם אתה לא מבין לבד, שאם הקדוש ברוך הוא מצווה, אתה צריך לקיים, אין לי מה להוסיף לך. זאת אומרת, אין לי איך להסביר את זה יותר טוב. ההנחה פה היא, שאם הקדוש ברוך הוא מצווה, מעצם היותו מי שהוא, מעצם היותו אלוהים, הציווי שלו מחייב. זה ההגדרה של המושג אלוהים. ההגדרה של המושג, כן, אלוהים במקרא, משמש גם למשמעות של דיינים. נכון? ונקרב בעל הבית אל האלוהים, או שכתוב שלוש פעמים אלוהים בפרשה, לומדים מזה שצריך שלושה דיינים, בבית דין של ממונות, בתחילת סנהדרין, אז המונח אלוהים משמש גם לתיאור של דיין. למה? בגלל שגם לדיין יש סמכות פורמלית. זאת אומרת, מה שהדיין אומר, יש חובה לציית. ולא בגלל שהוא צודק, זה לא סמכות מהותית, אלא סמכות פורמלית. זה סמכות שנובעת מהיותו דיין. לא מזה שהוא תלמיד חכם גדול, ולא מזה שהוא צודק, אולי גם זה נכון, אבל יסוד סמכותו לא נעוץ בזה. זה נעוץ בעצם העובדה שהוא דיין. ולכן במובן הזה הדיין זה הדבר הכי קרוב לקדוש ברוך הוא שאפשר לחשוב עליו. שימו לב, זה לא את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. שם מדובר על תלמידי חכמים. אני מדבר על דיין, זה לא אותו דבר. לתלמיד חכם אין סמכות. יש לו תלמיד חכם, אז מה? אני יכול יותר אשאל אותו כי הוא יודע יותר טוב ממני, ואם אני לא יודע, אני אשאל אותו כדי לדעת, כי הוא מומחה, כמו שאני פונה לרופא. אוקיי? זה תלמיד חכם. אבל דיין זה עוד משהו, חוץ מזה שהוא תלמיד חכם, הוא צריך להיות תלמיד חכם כתנאי. אבל להיותו דיין זה לא אומר שהוא תלמיד חכם, אלא זה אומר שהוא תלמיד חכם כזה שקיבל סמכות לדון. הוא רשות שלטונית, כן, מבין רשויות השלטון, יש רשות שופטת. הרשות השופטת זה לא, כן, מי ששופט, זה לא, להיות שופט אין פירושו להיות מומחה למשפט. מומחים למשפט יש גם כאלה שהם לא שופטים. שופט זה אחד המומחים במשפט שקיבל סמכות שלטונית. יש לו סמכות לדון, ואנשים צריכים לשמוע בקולו. לכן הגמרא בסנהדרין בדף ה', הגמרא דנה שמה, מה קורה, מי נותן את הרשות לדון? האם זה נשיא הסנהדרין בארץ ישראל או ריש גלותא בבבל? מין איזושהי מרות סמכויות, מה שהיו קוראים היום, בין סנהדרין הגדולה בארץ ישראל לבין ריש גלותא שבבבל. למסקנת הגמרא, ריש גלותא שבבבל נותן את הרשות. ולמה? ברור הרי שאין סמיכה אלא בארץ ישראל. זה מוסכם על כולם. לכן המושג של הסמיכה במובן המקצועי, זאת אומרת להגיד שהבן אדם הזה הוא תלמיד חכם, הוא ראוי לדון, הוא מקבל את התעודה של משפטן מוסמך, אוקיי? בהלכה. אז את זה עושים רק בארץ ישראל. אבל, את הרשות, זה אומר שהוא נהיה פרופסור למשפטים, או דוקטור למשפטים. אבל עכשיו אני שואל, איך הוא הופך להיות שופט? את המינוי שלו כשופט לא עושה דקן הפקולטה למשפטים. גם דקן הפקולטה למשפטים עצמו לא יכול להיות שופט. את המינוי שלך להיות שופט עושה רשות שלטונית. הרשות המבצעת או הרשות המחוקקת, לא משנה, כל מקום ולפי שיטתו. אבל צריכה להיות רשות שלטונית שנותנת לך סמכות לדון. זה מה שכתוב, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. כן, בפרשת ויחי. מה זה לא יסור שבט מיהודה? אלו ראשי גלויות שבבבל, אבל בעצם במקור זה מלך, זה סמכות של מלך. שבט זה מקל חובלים, כן? זה סמכות האכיפה שיש למלך. אז המלך צריך להיות מבית דוד, משבט יהודה. אבל מה זה הוא מחוקק מבין רגליו? כתוב, מחוקק מבין רגליו, אלו ראשי גלויות שבבבל. מה זה ראשי גלויות שבבבל? למה זה קשור לפסוק הזה? כי ראשי גלויות שבבבל, יש להם מעמד כמו מלך. יש להם מעמד כמו מלך, ולכן, לכן הגמרא אומרת, ותוספות מדבר על זה שם גם, שנשיא הסנהדרין היה צריך להיות מבית דוד. אולי מהאימא או מהאבא, אבל הוא היה צריך להיות מבית דוד. וגם ריש גלותא שבבבל, הוא היה מבית דוד מהאימא, לא מהאבא, או לא בהכרח מהאבא. למה הוא צריך להיות מבית דוד? כמו שכתוב, לא אסור שבט מיהודה. וריש גלותא היה מלך. היה לו סמכות שלטונית לנהל את חיי החולין. עכשיו השאלה, מי נותן רשות לדון? המלך או נשיא הסנהדרין? התשובה הברורה היא המלך. ברור שהמלך. ולכן בעצם ריש גלותא נתן רשות לדון, לא סמיכה, את הסמיכה עושים בארץ ישראל. זה הפקולטה למשפטים. אבל את המינוי להיות שופט, אתה מקבל מרשות שלטונית, לא ממומחה שראוי להסמיך משפטנים, אלא ממישהו שנותן רשות שלטונית להיות שופט או להיות דיין. וזה מה שאומרת הגמרא שמה, זה בעצם ריש גלותא. כלומר שהוא בעצם היה איש עם הכוח, שמחזיק את יכולת האכיפה. בארץ ישראל פשוט התרגלו למצב שלא היה מלך, ואז הסמכויות כולן התנקזו לנשיא הסנהדרין. אבל באיזשהו שלב פתאום צץ לו, קם, הגיח מלך בבבל, בכלל מלך יהודי שנמצא בבבל, לא בארץ ישראל. זה היה מין משהו שבארץ ישראל לא ידעו איך לאכול אותו. ולכן היה ויכוח מול חכמי בבל, למסקנה, לפחות בבבלי, כן, זה אף פעם אפשר לדעת, כי זה ויכוח בין בבל לירושלים. אז מה החוכמה שהבבלי פוסק כמו בני בבל? כן, זה ברור. אבל זאת בכל אופן מסקנתו של הבבלי, שהרשות לדון ניתנת על ידי נשיא הסנהדרין. וזאת המשמעות של מחוקק מבין רגליו. ויסור שבט מיהודה, הכוונה, המלך צריך להיות מבית דוד. הוא מחוקק מבין רגליו, המחוקק, כן, השופט, לא צריך להיות מבית דוד. אבל הוא צריך לתת מבין רגליו. מה הכוונה? הוא צריך לקבל את הסמיכה, את הסמכות, את הרשות לדון מבית דוד. מבית דוד הכוונה מהמלך, או ריש גלותא, כן, מהרשות שיש לה את היכולת האכיפה. פשוט המבצעת, אם תרצו. אז המינוי של השופט, בעצם לכן כתוב, לא יסור שבט מיהודה, המלך עצמו צריך להיות מבית דוד. השופט לא צריך להיות מבית דוד, אבל הוא צריך לקבל רשות מבית דוד כדי להפוך לשופט. לקבל רשות מהמלך כדי להפוך לשופט. ובעצם מה שהדבר הזה אומר, זה ששופט יש לו איזושהי סמכות פורמלית לדון מעצם היותו שופט. ולכן הוא נקרא אלוהים בתורה. כי אלוהים, המשמעות של המושג הזה, זאת ישות שיש לה סמכות מעצם היותה מי שהיא. וברגע שהקדוש ברוך הוא מצווה, אז אני חייב לקיים. חייב לקיים מעצם היותו אלוהים. אין משמעות לשאלה, בסדר, אני מבין שאלוהים ציווה, אבל למה אני צריך לעשות את זה? אם אתה שואל את השאלה הזאת, אתה לא מבין שאלוהים ציווה.
מה זה נקרא? מה זה נקרא עצם היותו
אלוהים? או שאתה לא מבין שמי שציווה הוא אלוהים. או שאתה חושב שהיה שם איזשהו ציווי, רק אתה לא מבין את מעמדו של המצווה. אם אתה מבין את זה, אין מה להסביר לך יותר למה צריך לקיים, או למה צריך לציית. מה הייתה השאלה?
מה זה נקרא עצם היותו אלוהים? מה הכוונה? הרב אומר, נקרא שהוא אלוהים. מה התוכן של המשפט?
זה התוכן של המשפט.
לא, אבל...
שיש לה סמכות לא מותנה, סמכות פורמלית.
לא, אבל... הגדרה מעגלית, אני רוצה להבין מה הוא כדי להגיד.
הגדרה מעגלית, זה המושג. שאותי, איזה זכות אני אומר, אם זה השולחן, אז מי אמר שאפשר לכתוב עליו?
אב, לדוגמה, לדוגמה. אם נניח אלוקים, הרב הוכיח את קיומו של אלוקים בהוכחה הפיזיקו-תיאולוגית ובהוכחות אחרות. אבל אותו אלוקים, כולם מסכימים שהוא תכלית חס ושלום, כן? חס ושלום הוא תכלית הרע. הוא מנהל עולם שכולו רוע, סבל והתעללות וחפים מפשע. ואז אני שואל את הרב, הנה זה האלוקים שמונח לפנינו, לקיים את מצוותיו או לא.
אז אני אומר, מה ששאלת את זה כבר בעבר, אבל אני אענה על זה ככה. אפשרות, אם הוא באמת אלוהים, צריך לקיים את מצוותיו גם אם הוא מצווה רע. אתה יכול להגיד שאם הוא מצווה רע, הוא כנראה לא אלוהים. אלוהים במהותו אמור להיות טוב מאיזושהי סיבה, אם יש לך שיקול.
אז פתאום אלוהים,
עוד פעם, אני מבהיר. בשורה התחתונה, אלוהים זאת לא הגדרה אובייקטיבית. זאת אומרת, לא, אני רוצה לטעון שגם אם הוכחת שהוא ברא את העולם, זה עוד לא אומר שהוא אלוהים. מה הופך אותו לאלוהים? אתה הופך אותו לאלוהים. הוא יהיה לך, אתה תהיה לו לעם והוא יהיה לך לאלוהים.
אז לכן אם אני מאמין.
בלא עם. אתה זה שהופך אותו לאלוהים. באיזה מקום? אתה מכיר בזה שיש לו סמכות בלתי מותנה, שמה שהוא אומר צריך לציית. אוקיי?
אם הרב מאמין בערך של התורה, ממילא, אם הרב עכשיו אומר שאנחנו יוצאים מדלוקים, שאני מסכים לגמרי עם המשפט העמוק הזה, אז לא יכול להיות שאלוקים הוא תכלית הרע. אם אני יוצר את אלוקים.
אז ענית על עצמך, אז מה אתה שואל אותי?
לא, אבל זה חידוש עצום, שהרב אומר שבעצם האמירה הזו, שכשאני מאמין באלוקים מתוך כך, אני גם מחויב לו, יש פה השלכה שאני גם יוצר את מהותו, כמה שאני מסוגל להשיג פה.
אתה לא יוצר את מהותו.
בתודעתי.
אתה מבין,
כן, אבל מתוך השלכה של מה שאני מאמין בו, לא יכול להיות שהוא יהיה תכלית הרע אם אני מאמין בטוב.
זה דיון אחר.
הגדרה.
הגדרה. אני לזה לא רוצה להיכנס, זה תכלית לעצמך. אבל אחרי שהחלטת שהוא אלוהים, בין אם אתה חושב שאלוהים חייב להיות טוב ובין אם לא, אחרי שהחלטת שהוא אלוהים, המשמעות של העניין זה שלא צריך הסברים למה מצייתים לו. עכשיו, כל אחד יכול להגיד, תראה, יש לי קריטריונים כאלה לאלוהים, מישהו אחר יגיד, יש לי קריטריונים אחרים לאלוהים. אני לא נכנס לזה, זו שאלה אחרת שצריך לדון בה לחוד. אני מדבר על עצם העובדה, ברגע שהחלטת, זה מה שנקרא קבלה באלוה ברמב״ם. בהקשר של עבודה זרה, הוא קורא לזה קבלה באלוה. אתה מקבל משהו עליך באלוה, פירוש הדבר, לא שהחלטת שהוא ברא את העולם. אולי זה שהוא ברא את העולם, זאת סיבה להכיר בו כאלוה. אבל היותו אלוה, המשמעות המילולית של העניין, זה היותו גורם בעל סמכות אבסולוטית. זה המשמעות של אלוהים. ולכן, כשמישהו אומר לי, תראה, אני מאמין באלוהים, אבל למה לציית לו? אז הוא לא מאמין באלוהים. אתה יכול להגיד, אני מאמין בזה שקיימת ישות שברא את העולם, והשאלה למה לציית לה. זה כן שאלה שיש לה מובן. אבל אין, לשאלה, אני מאמין בקיומו של אלוהים, אבל למה לציית לו, זו שאלה חסרת מובן. זה כמו לשאול, אני מבין שיש פה שולחן, אבל למה אפשר לכתוב עליו? זה שולחנות, אפשר לכתוב.
כל זה אחרי שאני, כמו שהרב אמר, אחרי שאני הפרעתי מים הקריטריונים שאני מגדיר כאלוקים שאני מקבל אותו עליי כאלוה.
לא החלטת, אחרי שאתה מבין מה הקריטריונים.
כן, מכריע, לא חשוב, לא אומר שאני יוצר את ההכרעה, אבל ההכרעה היא אוטונומית שלי מתוך מה שאני, מה שאני.
בסדר גמור.
זה הבנה הרבה יותר עמוקה מסתם להגיד שאלוקים הוא איזשהו ישות שממילא קיבלתי אותו, אז אני עושה את השאומר.
לא, עוד פעם, אמרתי שוב, העובדה שאלוהים ברא את העולם, נגיד שאני הוכחתי שקיים מישהו שברא את העולם, זה עוד לא אומר שהוא אלוהים. יכול לבוא מישהו ולהגיד, תראה, אם הוא ברא את העולם והכל נוצר מכוחו, המשמעות היא שהוא אלוהים. כי אז הכל כפוף לו, כולנו באנו מכוחו. אז הכל כפוף לו ומה שהוא אומר צריך לעשות. זה טיעון. מישהו אחר יגיד, לא, אני מאמין במישהו שברא את העולם, אבל אני לא חושב שאני מחויב לו. אז הוא לא אלוהים מבחינתך, הוא בורא העולם. הוא איזשהו דמון שברא את העולם. את המושג אלוהים כרוך באיזשהו, זה כמו להגיד, כן, הדוגמה שתמיד עולה לי בהקשר הזה, אם מישהו בא ואומר, אני מבין שלא מוסרי לרצוח, אבל תסבירו לי למה לקיים את זה, למה לא לרצוח באמת. אז אם מישהו שואל שאלה כזאת, זה לא נכון שהוא מבין שאסור לרצוח מוסרית. אם הוא היה מבין את זה, לא צריך הסברים, אז למה לא לרצוח? לא לרצוח, כי זה לא מוסרי לרצוח. זה המשמעות של המשפט לא מוסרי לרצוח.
לא נכון, תקבל, הפרספקטיביות של
זה. מה?
הפרספקטיביות של הצו היא הכרחית בעיניי, כמו שהרב אומר.
לא הבנתי.
אבל יותר הפרספקטיביות של המשמעות שלא תרצח, של הצו היא מהותית להבנה שלו, לקבלה שלו. תקבל לגמרי. אבל אני אומר, יוצא לפי זה שאלוקים בעצם, בסופו של דבר הוא הערך העליון של האדם. הערך העליון שלמענו מקריבים הכל.
אלוקים הוא אובייקט, הוא לא ערך. החובה לציית לו, אתה יכול להגיד שזה אולי הערך העליון.
לא, אני קשה לי לראות הבדל בחיים הקיומיים בין ערך עליון לבין משהו אונתולוגי שאנחנו לא מציגים בו כלום. אנחנו באמת הרי הרב מודד שאנחנו לא מציגים משהו באלוקות.
מה זה משנה? למה הדיון הזה חשוב?
לא, לא חשוב.
אז הנקודה היא שמה שאני בעצם רוצה לומר זה כמו שאם מישהו אומר לך, אני מבין שלא מוסרי לרצוח, אבל למה לא לרצוח? אתה אומר לו, אז אתה לא מבין שלא מוסרי לרצוח. אין מה לשאול למה לציית למוסר? לא יכול להיות הסבר לדבר כזה. העובדה שזה המוסר אומרת שלזה צריך לציית. זה משמעות המושג, מוסר. אוקיי? אז לכן, מי שאומר, אני מבין שזה מה שהמוסר אומר, אבל למה לציית? הוא לא מבין שזה מה שהמוסר אומר. אולי הוא קורא מוסר למה שאנשים חושבים שראוי לעשות. ואז אתה אומר, בסדר, זה שהם חושבים זה יפה, אבל למה שאני אעשה? אם הוא מבין שהמוסר אומר את זה, אין מה לשאול אחרי זה, אז למה שאני אקיים? זה פשוט חוסר הבנה. אני טוען שאותו דבר ביחס לאלוקים. אני מבין שהוא אלוקים ושהוא ציווה, אבל למה אני צריך לציית? שאלה חסרת מובן. אם הוא אלוקים, אז מעצם היותו כזה צריך לציית. אוקיי, זאת בעצם הטענה. ולכן
סליחה הרב, אתה אומר שמי שמאמין שרק הוא ברא את העולם, אבל שלא נתן שום תורה, אז לפי הגדרתו זה רק בורא עולם ולא אלוהים. אלוהים זה אם הוא ציווה והוא מאמין בציוויים גם.
לא אם הוא ציווה. זה שהוא ציווה זה עוד פרשייה. אבל אם הוא יצווה אני חייב לקיים. יכול להיות שהוא החליט לא לצוות. בסדר, לא יודע.
אוקיי.
אז הנקודה היא שהמושג אלוהים בעצמו כולל בתוכו גם את הסמכות של הגורם הזה. בלי זה הוא לא אלוהים. זאת אומרת, זה לא... מי שלא מבין את הדבר הזה, או מי שלא תופס את זה בצורה בלתי אמצעית, אין דרך להסביר לו את זה. מבחינתו זאת שאלה מצוינת, רגע, זה שאלוהים ציווה, אוקיי, נניח שאני מקבל את זה, אבל למה שאני אקיים? חסר לו משהו, הוא עיוור מבחינות מסוימות, זאת אומרת, הוא לא תופס את המושג אלוהים. חסר לו בעולם התפיסתי שלו את היכולת לקלוט את משמעותו של המושג הזה. זה כמו מישהו חסומה אצלו התפיסה המוסרית. זאת אומרת, הוא לא נכן בתפיסה, הוא לא מבין מה זה. אתה מדבר איתו על מוסר, הוא לא מבין מה זה אומר. ואתה מבין שיש כל מיני אנשים שמדברים עם המילה הזאת מוסר, והוא מבין שהאנשים האלה גם חושבים שכך צריך להתנהג וכך אסור להתנהג, אבל הוא לא מבין מה זה צריך ומה זה אסור. בעולם המושגים שלו זה לא קיים, הוא לא מבין את זה. אין דרך להסביר לו את זה. זה לא, אין, לא, אתם לא תמצאו הסבר שישכנע בן אדם למה להתנהג באופן מוסרי. אין הסבר. זאת אומרת, ההסבר היחידי הוא שזה מוסרי. זה הכל. פשוט ככה. לכן אני טוען שאותו דבר גם קיים בהקשר של הקדוש ברוך הוא, בהקשר של החובה לציית לקדוש ברוך הוא. ואז זה אומר, בעצם אני חוזר ליסוד החמישי, אז היסוד החמישי שהוא יתעלה, אשר ראוי לעובדו ולרוממו, בעצם אומר את זה. זאת אומרת, היסוד החמישי בעצם משמעותו, זאת אומרת, ביסודות הקודמים זה מציאות הבורא יתברך, אנחנו מאמינים בזה שיש בורא לעולם, ושהוא מצוי בשלמות, והוא עילת המציאות והכל. והוא גם אחדותי, וגם הוא לא גשמי. עד כאן הגענו ליסוד השלישי. היסוד הרביעי הוא היה קיים תמיד. כל זה לא, כל זה זה עובדות מטאפיזיות. אין לזה שום משמעות מצד עצמו. עוד לא הגענו לאלוהים. כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא אלוהים. הקדוש ברוך הוא כשם, כמו מוישה, זאת אומרת, זה האובייקט שקוראים לו הקדוש ברוך הוא. כשאני מתייחס אליו כאלוהים, אמרתי פה עוד משהו. לא אמרתי רק שהוא ברא את העולם, ושהוא אחד, ושהוא תמיד היה, ושהוא עילת המציאות, ומתנה את המציאות, וכו'. כל זה אולי נכון, אבל כשאני אומר אלוהים, אמרתי עוד משהו. אמרתי שבגלל כל הדברים האלה, כנראה בגלל כל הדברים האלה, אני תופס אותו כאלוהים. מה זה אומר? שאני אומר שאותו ורק אותו ראוי לעבוד. יש לו איזושהי סמכות מוחלטת שמה שהוא אומר צריך לעשות. ולכן היסוד החמישי מעביר אותנו ממטאפיזיקה לדת. ארבעת היסודות הראשונים הם בסך הכל עקרונות מטאפיזיים. זאת אומרת, אתה עושה פילוסופיה, אתה אומר, אתה מגיע למסקנה שיש גורם שברא את העולם. אוקיי. ואתה גם מגיע למסקנה שהוא אינסופי וכל יכול, והוא מתנה את כל המציאות, והוא היה קיים תמיד, הכל בסדר. הגעת לכל המסקנות האלה, מה זה אומר? שום דבר. זה רק אומר, אוסף של טענות מטאפיזיות. יכול להיות שהן נכונות, יכול להיות שלא, בסדר, הכל בסדר, גם אם הן נכונות. מה זה אומר? זה לא אומר כלום. היסוד החמישי מעביר אותנו מדאיזם לתאיזם. דאיזם זה אמונה באלוהים פילוסופי, ותאיזם זה אמונה באלוהים דתי. אלוהים מצווה, אלוהים שאני עומד מולו ומחויב לציוויים שלו. וזה היסוד החמישי, והוא מאוד חשוב. לכן לגביו, למשל, אין מה לדון בכל הדיונים שאמרתי קודם, למה היסוד הרביעי לא נכלל בראשון, ולמה הראשון לא בעצם מכיל כבר את הרביעי, והרביעי מיותר, כל מה שדיברתי קודם על היסוד הרביעי. לא רלוונטי. כי כל אלה זה דיונים על יחסים בין טענות במטאפיזיקה. היסוד החמישי לא קשור למטאפיזיקה בכלל. היסוד החמישי הוא יסוד נורמטיבי. הוא יסוד שאומר שאותו ראוי לעבוד, זה לא טענת עובדה, שהוא קיים, שהוא אחד, שהוא היה קיים תמיד, שהוא הכרח המציאות, כל אלה זה טענות עובדה. היסוד החמישי הוא טענה נורמטיבית, לא טענת עובדה, שאותו ראוי לעבוד, זאת אומרת שרק אותו, יש לו איזושהי סמכות שמה שהוא אומר, אני חייב לציית, אני חייב לקיים, ורק לו יש את הסמכות הזאת, ולא לאף אחד אחר. ורק שאתה נותן את הסמכות הזאת למישהו אחר, זה בעצם סוג של עבודה זרה בשיתוף. אפילו אם זה השמשים שלו. כמו שהרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה אומר, שאיך התחילה העבודה זרה? התחילו לעבוד את גרמי השמיים בהנחה שהם השמשים של הקדוש ברוך הוא, וזאת הדרך לתת לו כבוד. ולאט לאט שכחו את המקור ועברו לעבוד את גרמי השמיים עצמם. לכן פה הרמב״ם אומר, גם לעבוד את המתווכים שלו, זה גם אסור. צריך לעבוד רק אותו. אוקיי? לפחות כאשר אנחנו תופסים אותם במנותק ממנו. עכשיו, היסוד החמישי הזה הוא בעצם, כן, אם אני, אולי אני לא זוכר אם הזכרתי את זה, בתחילת היד החזקה, עכשיו שהזכרתי את זה, בתחילת היד החזקה הרמב״ם פותח בכמה משפטים מאוד ידועים, לא לפי הסדר פה בפרויקט השו"ת, תראו פה. כן, תחילת הלכות יסודי התורה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. נכון, זה פחות או יותר מקביל לעיקר הראשון. אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצא, זה עוד פרט שם בעיקר הראשון. אם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, כן? הוא לבדו יהיה מצוי ולא ייבטל הוא לביטולם. זה ממש חוזר כמעט באותה מילים על היסוד הראשון. והוא שהנביא אומר, והשם אלוקים אמת, הוא לבדו אמת, ואין לאחר אמת כאמיתתו. הוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו. כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. המצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו כוח, אין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק וכו'. מה זאת אומרת? הוא גם לא רק ברא את המציאות, אלא גם מנהיג אותה בשוטף. אוקיי? הלכה ו' וידיעת דבר זה מצוות עשה. זאת מצוות עשה עיונית. כן? זאת אומרת, מצוות עשה שאומרת, צריך לדעת את העובדות האלה, ודיברנו כבר על הבעיה שיש במצוות עשה הזאת. אלוה הזה אחד הוא ואינו שניים, ולא יתר על שניים, עדיין אנחנו בתחום המטאפיזיקה. והוא לא גוף ואין לו כוח בגוף וכולי, לכן זה הלכה זין. הלכה ח', הרי מפורש בתורה ובנביאים שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגבייה, שנאמר השם אלוקיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, והגוף לא יהיה בשני מקומות. נו, בוא נגיד, ראיתי כבר טיעונים מוצלחים יותר. הלכה ט', אם כן, מהו זה שכתוב בתורה ותחת רגליו כתובים באצבע אלוהים, יד השם, עיני השם, אוזני השם וכדומה, הכל לפי דעתם של בני אדם, כן, זה המטאפורות, דיברנו עליהם, אז אין לו דמות וצורה. ומהו שביקש משה רבנו להשיג, זה הלכה יהיו, זה הכל קשור לשאלה, האם אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא וכו'. עכשיו הוא אומר, כן, כיוון שהתברר שאינו גוף וגבייה, אז לא יראה לו אחד ממאורעות הגופות, אין בו שינוי, וכל מיני דברים כאלה, ולא כעס, ולא שחוק, ולא שמחה, ולא עצבות וכדומה. עדיין, אנחנו עדיין בתחום המטאפיזיקה, נכון? והואיל והדבר כן הוא, כל הדברים הללו וכיוצא בהם שנאמרו בתורה ודברי הנביאים, הכל משל ומליצה הן. כן, אבל הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא כועס ולא עצוב ולא שמח ולא שום דבר כזה. זה תיאורים מענישים, כן, באלף. אז זה נגמר פרק א', הכל מטאפיזיקה. עכשיו הלכה פרק ב', האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאוהבו, ליראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר את השם אלוקיך תירא. בסדר? וזה כבר ציווי נורמטיבי. אהבה ויראה, ואז הלכה ג', הלכה ג', כל מה שברא הקדוש ברוך הוא המון נחלק לשלושה חלקים וכולי, פה מתחילה המטאפיזיקה של אריסטו, כן, עם מלאכים וזכלים נבדלים וזכלים פועלים וצורות וכל מיני דברים מטאפיזיקות, מטאפיזיים, עכשיו הגלגלים וכל ההמצאות האריסטוטליות האלה, עם אותם פרקים שהיה ראוי לקרוא אותם מהספר, הלכה פרק ד', עוד פעם, אש, רוח, מים וארץ, כן? ארבעת היסודות האריסטוטליים, כן? פרק בכימיה, מה שנקרא. אחרי זה יש נפש, אנחנו עדיין במטאפיזיקה, זאת יש נפש וכו'. מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ללמוד את הדברים האלה. הנה, עכשיו הגענו לפרק A. מה קורה בפרק A? כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתור בני ישראל, ומוזרים שלא לחללו, שנאמר ולא תחללו את שם קודשי. ואז הכל מדבר על קידוש השם וכולי, בשעת גזרה ולא בשעת גזרה, וכל דיני קידוש השם ומסירת הנפש. זה כל זה בפרק A, ואז היחס לשמות השם וכן, היחס לקדוש ברוך הוא. מה, 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 מפרק ה' ו' ומעלה, אנחנו עוברים מעולם המטאפיזיקה, כן, ארבעת הפרקים הראשונים זה מטאפיזיקה. איך הקדוש ברוך הוא, מה קיים בעולם, איזה נבראים, איזה סוגי נבראים יש בעולם וכו'. בפרק ה' יש, הוא מתחיל בקידוש השם, בחובה למסור נפש. מה הרעיון מאחורי זה? נדמה לי מה שבעצם הוא רוצה לומר, זה מקביל ליסוד החמישי. כי היסוד החמישי שקראנו אותו עכשיו, הוא בעצם מעביר אותנו מהמטאפיזיקה אל הנורמטיביות, אל המישור הנורמטיבי. הדבר שאמרת שהקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא ברא את העולם, והוא קיים תמיד, והוא עילת המציאות, והוא מנהיג את המציאות והכל. עכשיו אתה אומר, ורק אחד כזה ראוי לעבוד. זאת אומרת, כל הקדוש ברוך הוא גם אלוהים. שימו לב, קדוש ברוך הוא ואלוהים זה לא שני שמות שלו. אלוהים זה, במובן הזה, משמש אותי כתואר. הקדוש ברוך הוא אלוהים, זה לא הגדרה, זה לא מתן שם, אלא זה טענה. הטענה היא שהקדוש ברוך הוא, זה שברא את העולם והכל, הוא גם אלוהים. מה זאת אומרת? שצריך לציית לכל מה שהוא אומר. יש לו סמכות מוחלטת, כן, אבסולוטית. לכן אמרתי שגם שופטים, דיינים נקראים אלוהים. זה היסוד החמישי. המקבילה לזה זה הפרק החמישי בהלכות יסודי התורה. אחרי שהוא גמר את כל המטאפיזיקה, שזה ארבעת היסודות הראשונים, הוא אומר עכשיו, ואת זה הוא אלוהים, צריך לעבוד. עכשיו, איפה אתה יכול לראות בצורה הכי מזוקקת את הסמכות האבסולוטית שיש לקדוש ברוך הוא? באותם מקומות שבהם אנחנו נדרשים למסור נפש. כי אם אתה נדרש למסור נפש, בעצם מה זה אומר? שהוא האלוהים. מה שהוא אומר אתה עושה בלי חשבון, זה לא מותנה בכלום, זה אבסולוטי לחלוטין. לכן אני חושב שקידוש השם ומסירת הנפש, זה בעצם המקבילה של, השור, של, ה, של היסוד החמישי. שהוא האלוהים ואותו ראוי לעבוד. משום מה את זה הוא לא כותב כעיקר בניסוח הזה, בהלכות יסודי התורה, אבל נדמה לי שהקידוש השם זה התרגום ההלכתי ליסוד החמישי. מ-13 העיקרים, שאותו ראוי לעבוד, לעבוד עד כדי מסירת נפש אם צריך. אז זה אומר שיש לו סמכות מוחלטת, שהוא, זה בעצם הביטוי לזה שהוא אלוהים, אוקיי?
הרב, יש היגיון למה גויים לא מצווים על קידוש השם כמו יהודים?
זה דיון בגמרא, אבל מה זאת אומרת היגיון?
כלומר, אם זה נגזר, אם אנחנו מדברים, מדובר על אלוהים שאת תאיסטי, ויש לו גם ציפייה כלשהי מהגויים, יש מצוות לגויים, ויש ציפייה כלשהי
מהם. שבע מצוות.
מה?
שבע מצוות.
כן, אז אני אומר, אבל כאילו מבחינה לוגית, נראה שזה אמור להיות, הנגזרת הזאת גם אמורה להיות חלה לגביהם.
לא, הזיקה היא הפוכה. אם אני נדרש לקדש את השם, זה משקף את העובדה, שהקדוש ברוך הוא האלוהים, היא דרישה כל כך מוחלטת, עם מחיר כל כך מלא ובלתי הפיך, הציפייה ממני לקיים את זה, זה רק אם באמת אני מבין שהוא אלוהים. הפוך זה לא הכרחי. אם אני מבין שהוא אלוהים, אז נכון שאם הוא היה מצווה, הייתי צריך לשמוע. אבל זה לא אומר שהוא יצווה. יכול להיות שהוא אלוהים, ואם הוא היה מצווה את הגויים, הם היו צריכים לציית גם לזה. הוא בחר לא לצוות אותם בעניין הזה. אז היותו אלוהים לא אומר שהוא יצווה, אלא זה אומר שאם הוא יצווה, אז אפילו ציווי כל כך דרסטי, אתה צריך לציית. אז אותנו הוא ציווה, את הגויים הוא לא ציווה.
חשבתי שאתה מתכוון לומר שהציווי הזה של מסירת, כאילו, של מסירת החיים על קידוש שם השם, מלבד הציווי יש בו כאילו גם איזשהו, משהו שהוא מתבקש, כאילו אם הולכים עם הרציונל הזה עד הסוף.
מה זה מתבקש? אם הוא לא היה דורש ממני, לא הייתי עושה את זה. אני עושה את זה בגלל שהוא דורש. אבל זה שגם אם הוא דורש, זה שאני עושה את זה, זה חידוש. מה זאת אומרת? אני, למסור את הנפש פירושו, זה לא לתת לו משהו. זה פשוט להיעלם מהזירה, למות. לגמור את ה... כן? שכל כולים אסור בידו. אז זה, זה רק לדרישתו. אני לא אעשה את זה בלי שהוא ידרוש את זה ממני. אז, אז אם מהגויים הוא לא דורש, אז לא. ולכן בעצם הנקודה היא, המעבר בין ארבעת היסודות הראשונים לבין היסוד החמישי הוא מאוד חשוב, כי פה אנחנו עוברים מדאיזם לתאיזם, ממטאפיזיקה לאמונה דתית. מטאפיזיקה זה כל ארבעת היסודות הראשונים, כל חילוני יכול לקבל. אין שום בעיה. מאמין במובן הפילוסופי, בזה שיש בורא לעולם, שהוא כל יכול, שהוא היה קיים תמיד, שהוא מנהיג את העולם, ובלעדיו העולם לא היה קיים. אדם יכול להגיע למסקנה הפילוסופית הזאת בלי להיות מאמין ובלי לקיים מצווה אחת. רק הוא יכול לעצור פה ולהגיד, אוקיי, אבל מבחינתי, הקדוש ברוך הוא, שהגעתי למסקנה שהוא קיים, ואני מאמין בכל הפרטים בדיוק כמו שאתם מאמינים, אבל הוא לא אלוהים. אני לא רואה למה לתת לו סמכות מוחלטת כזאת, שמה שהוא מצווה עליי אני צריך לקיים. לא, אני לא צריך לקיים. אז הוא תופס שיש קדוש ברוך הוא, אבל הוא לא רואה אותו כאלוהים. אלוהים זה מישהו שכשהוא אומר, אני צריך לציית, וזה היסוד החמישי. ואת ארבעת היסודות הראשונים לא קשורים בכלל לדת. הם תנאי הכרחי, אבל לא מספיק למחויבות דתית. אבל יכול להיות גם אדם חילוני לחלוטין, שיאמץ את ארבעת העיקרים הראשונים של הרמב״ם. כשנגיע לספר העיקרים, אז אנחנו נראה שיש עיקרים של כל מיני סוגי דתות. כן? דת נימוסית, דת אלוהית, דת כל מיני, ויהדות. זה יש... שם נחזור להבחנה הזאת. בכל אופן, אז היסוד החמישי בעצם אומר שהגורם הזה שמתואר בארבעת היסודות הראשונים המטאפיזיים הוא גם אלוהים. ולכן ממילא אותו צריך לעבוד ולא אף אחד אחר, כי אם אתה עובד מישהו אחר, זה בעצם אומר שיש פה שני אלוהים. כן, זה עבודה זרה בשיתוף. אז זה בעצם המקום שתופס היסוד החמישי.
אז אומרת, סודאיזם לא מחייב תאיזם. יכול להיות, הרב אומר שדאיזם לא מחייב דאיזם.
נכון.
ולהפך, אם אני...
להפך,
אני מחויב לגמרי.
אם אתה מחויב לקדוש ברוך הוא, אז ברור שאתה מאמין שהוא קיים.
לא, אבל אני לא עובר על העיקרים, ארבעת היסודות הראשונים, לא יודע אותם, לא מאמין בהם.
לא, יכול שאתה, יכול ש... יגיד לך הרב, המסע, אז אתה טועה. ברמה הפילוסופית, אתה חושב שאלוקים הוא שניים ולא אחד, או שהוא לא הכרח המציאות, או הוא לא מתנה את המציאות.
לא, אבל זה אפשרי, אפשרי להיות דתי, כביכול מחויב לקידוש השם, ולחלוק אפילו בפנת השכל על העיקרים.
למה לא? ברור. כל עוד אתה מקבל אותו כאלוהים, הרי אנשים קיבלו כאלוהים אפילו פסל.
אז בשביל מה צריך את ארבעת הראשונים? אם הרב אומר שאפשרי להגיע...
רק בגלל, זה בדיוק אני אומר, שיעור במטאפיזיקה, זה לא קשור לדתיות.
לא מיותר קצת, למה שאני
אקח? זה מיותר, מבחינת הרמב״ם, אתה יכול להגיד זה מיותר. מבחינת הרמב״ם מאוד חשוב להגדיר מי הוא אותו אלוהים שאותו אתה עובד. זה הרי לא מספיק להגדיר מישהו שיהיה אלוהים שאותו אני עובד, כי גם עבודה זרה מתנהלת כך. אני מכתיר את פאור, כן, להיות האלוהים שלי, ומעכשיו כל מה שהוא אומר, אני מציית. אבל זה פאור.
לא, אני מקבל את ההתגלות בסיני, ואני מקיים את כל המצוות, אבל אני חולק על ארבעת היסודות הראשונים. למה הרמב"ם מוציא אותי מחוץ לגדר?
אז אני אומר, כיוון שמבחינתו אתה עובד לבעל פאור.
אני מקיים את כל המצוות, כאילו אתה מכוון את כל הכוונות
שלך. אם בעל פאור היה מחייב אותם להפריש מעשר, לא לאכול חזיר ולשמור שבת, אז הם לא היו עובדי עבודה זרה. הם עדיין היו עובדי עבודה זרה. כי הם עובדים את בעל פאור, לא בגלל מה שהם עושים, אלא בגלל מי שהם עושים, עבור מי הם עושים את כל זה. ולכן הרמב"ם אומר, המטאפיזיקה היא תנאי, כי אתה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא במחויבות המוחלטת הזאת. זה שיש לך מחויבות מוחלטת כלשהי כלפי איזשהו אובייקט אחר, זה, אז אתה לא עובד, לא עובד השם, זאת אומרת, זה לא, הוא אלוהים שלך, במובן המושגי שתיארתי קודם. אבל זה לא האלוהים הנכון. גם לנוצרים יש אלוהים משלהם, למוסלמים, לפגנים, לכולם יש אלוהים משלהם, וחלקם גם ימסרו את נפשם עבור האלוהים שלהם. אז מה זה אומר, שהם לא עובדים עבודה זרה? כן, הם עובדים עבודה זרה, כי האלוהים שאותו הם עובדים זה לא האלוהים הנכון, זה אלוהים אחר. זאת אומרת, יש חשיבות לתאר לך מי הוא אותו גורם, אותה ישות, שאתה קובע שהיא אלוהים. לא מספיק לקבוע שמשהו הוא אלוהים, שלה מי זה המשהו הזה.
הרב מסכים שארבעת היסודות הראשונים מאוד קשים מבחינה פילוסופית להבין אותם, ורוב, כמו שהרייבד אומר, 99.9% מעובדי השם לאורך הדורות לא עברו את החשיבה הזאת, ולמרות הכל הם צדיקים תמימים.
בוא נגיד את ה-99.9 שציינת שם, אני לא יודע מאיפה לקחת, אבל כן, כמו שהרייבד אומר, היו כאלה שלא לא הסכימו, או לא חשבו על זה, או מה שלא
היו. היו עובדי השם תמימים וגדולים, מה פתאום בעל פאור, איזה בעל פאור, אם קיים את כל המצוות, הוא מכוון לשם שמיים, הוא צריך את זה,
הקר משפר. את הדיון הזה כבר עשינו, על מחלוקת הרמב״ם והרייבד. דיברנו על זה הרבה. הנה חינמי, זה מה שהרייבד חשב, הרמב״ם חשב אחרת. הרמב״ם חושב, זה כמו משל הפיל, הרמב״ם חושב שאם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא גשמי, אז זה כמו להגיד שאתה חושב שלפיל יש כנפיים. אם אתה אומר, אני חושב שלפיל יש כנפיים, אתה פשוט לא מדבר על פיל. לא ויכוח ביחס לפיל. אתה פשוט לא מדבר על פיל, אתה מדבר, כן, חוץ מדמבו. כן, אתה מקבל, אתה מדבר על מישהו אחר, על יצור בעל כנפיים, ולא פיל.
אין מאוד קשה לך.
הרמב״ם לגבי הקדוש ברוך הוא. אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא משהו אחר ממה שהוא, אז לא ויכוח. אתה פשוט לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה עובד מישהו אחר.
התיאור הזה הוא קשה לי, כי אם שוללים מארבעת היסודות הראשונים את הערך, את המשמעות הנורמטיבית, אז באמת הרמב״ם נשאר קשה, מוקשה מאוד לעומת הרייבד, שדיברנו כבר, נכון, אבל הוא עוד קשה, קשה להבין אותו. איזה משמעות נורמטיבית, אם אין לזה שום משמעות נורמטיבית, סתם איזו ידיעה פילוסופית מאוד קשה, מאוד לא פשוטה.
אבל משמעות נורמטיבית היא תמיד מניחה בחובה את הגורם שכלפיו אתה מפנה את המחויבות הנורמטיבית שלך. ואתה לא יכול להתעלם מזה שהגורם ההוא צריך להיות הגורם הנכון.
אבל בוא נקשב. אם אתה
חושב את הנורמטיבית הזאת כלפי גורם אחר, אז מה עשית?
טוב, אנחנו מדברים באוויר. בוא נדבר, אם היינו פוגשים איזשהו ירא השם, באמת איש חסד, צדקה, באמת מקיים את כל המצוות, איזה... הרב יודע על הרבה מאוד דמויות כאלה. יש לי מולו, ואנחנו באמת חוקרים אותו, ובסדר שהוא לא מודע, והוא בטח לא מבין, וגם לא, 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 לא חושב שהוא מסוגל לקבל את ארבעת היסודות הראשונים. רב אמר, תשמע, ברגע שאחרי שגלה לי הדבר הנורא הזה, אתה עובד עבודה זרה. לא סביר. קשה מאוד. קשה מאוד.
הרמב״ם טוען, שעוד פעם, אם אותו אדם הגיע למסקנה אחרת, אז כן, נכון, אז הוא לא עובד את השם, הוא עובד מישהו אחר. זאת טענת הרמב״ם, זה בדיוק הנקודה. עכשיו, מעבר לזה, אני אומר, יש פה מקום לדון, מה קורה עם מישהו שלא חשב על זה, הוא אידיוט, הוא לא פילוסוף, הוא לא חשב על זה. זה, עליו אני לא חושב שהרמב״ם יגיד שהוא לא עובד השם. הוא אומר, אני עובד את הקדוש ברוך הוא, אני לא נכנס כרגע לפרטים, כי אין לי דרך לדעת מי הוא ומה הוא, אבל זה הקדוש ברוך הוא שהחכמים יודעים מי הוא. בסדר, זה אני חושב שהרמב״ם יקבל לגמרי. האם מישהו מגיע בעיונו למסקנה אחרת, שהיא לא הקדוש ברוך הוא שהרמב״ם מתאר, לדעתי הרמב״ם יגדיר אותו כעובד עבודה זרה, כן? מישהו שעובד לא לקדוש ברוך הוא, אלא למישהו אחר.
הרב, אולי אפשר להציע, הרמב״ם הרי עושה את החלוקה בין עבודת השם של הנוצרים לבין העבודה של המוסלמים. שאומר שהמוסלמים עובדים לאותו אלוה, כביכול אז הם מקבלים את ארבעת היסודות
המוסלמים
הראשונים.
מקבלים את ארבעת היסודות הראשונים.
והנוצרים לא, אפילו יש כאן נפקא מינה
לגבי
בפועל.
הנוצרים זאת שאלה עם השילוש, הקתולים קודם כל, אבל אפילו הקתולים, גם זה לא ברור, איך אתה בדיוק מפרש את השילוש. גם אצלנו כתוב קודש הבריחו ישראל ואורייתא חד. זה ממש אותו דבר כמו השילוש הנוצרי. בדיוק אותו דבר. עכשיו השאלה
אני
היא איך
חושב
אתה
שזה לא
לוקח את זה.
בהנחות של הרמב״ם.
מה?
נדמה לי שזה לא בהנחות של הרמב״ם, הציטוט
אוקיי,
הזה.
אבל אז זה אומר שהרבה מאוד אנשים, כן, כולל כל המקובלים וכל האנשים שמחזיקים לפחות מהתפיסות האלה, אפילו אם הם עצמם לא מקובלים, הם כולם עובדי עבודה זרה. אני לא חושב שאפילו הרמב״ם היה אומר את זה. אבל לא יודע, אולי.
גם פה, אבל היסטורית היוצא שהרמב״ם גם מוקשה. היסטורית, אני אומר, אם מסתכלים עבד קצת היסטורי בכל זאת, אז בקטע הזה גם הרמב״ם מוקשה. כי האסלאם, אנחנו רואים לאן הוא יידרדר מימי הביניים להיום, תחתית לא נמצאת באופק, והנצרות אי אפשר להגיד שבאופן כללי היא לא הגיעה
לרמב״ם. אתה מדבר על ההתנהגות, על הרמה המוסרית והאנושית שלהם, אבל זה לא העניין.
לא, אבל זה לא קשור.
התיאולוגית שלהם.
הם לא קיבלו את ארבעת היסודות, והצליחו לעלות לגבהים מאוד משמעותיים, בין התיאולוגית ומוסרית וכל הערכים, ולמרות זאת האסלאם קיבל הרמב״ם מתפאר מהרן האסלאם.
למה ההתנהגות המוסרית רלוונטית לעניין? לא הבנתי.
אז זה עוד יותר מראה עד כמה שהארבעת היסודות הראשונים לכאורה מנוכרים לחיים הממשיים באופן
מוסרי. לא, זה לא מראה. כיוון שהאמונות המטאפיזיות הנכונות הן לא מכשיר כדי להיות יותר מוסרי. זה פשוט כדי לדעת שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא ולא מישהו אחר, זה הכל.
הרמב״ם היום גם היה מפאר את האסלאם כמו שפאר אז לעומת הנצרות, כנראה שלא.
לא את האסלאם, את התפיסה, את התיאולוגיה המוסלמית.
כן, אבל בסוף היא משתתת באידיאל טיפול של
שפאר. אבל לא, ההתנהגות האנושית זה משהו אחר לחלוטין, מה זה קשור? כמו המאירי שאומר שבזמננו הגויים גדורים בנימוסי האומות, ולכן כל הסנקציות ההלכתיות כלפיהם בטלות. אבל זה לא אומר שהם לא עובדי עבודה זרה, הם עובדי עבודה זרה. התפיסות התיאולוגיות שלהם לחוד, וההתנהגות הרמה האנושית שלהם לחוד. בתנ״ך זה בדרך כלל הלך ביחד, אולי גם בגמרא. אבל בדורות שאחרי זה ברור שלא, כבר בזמן המאירי הוא עמד על זה שלא. אצלנו בוודאי שככה. ההתנהגות המוסרית היא לא אינדיקציה להשקפות נכונות ברמה המטאפיזית תיאולוגית. דברים שונים. באופן, אז היסוד החמישי בעצם זה המעבר שלנו אל התאיזם, אוקיי? יסוד שישי. מה?
אני אמנתי את היסוד החמישי כדרך הנהגת השם בעולם, כאילו... שהוא לא מנהיג את העולם על ידי פיזור סמכויות למלאכים או דברים כאלה, ולכן אין סיבה לעבוד אותם. לא שצריך לעבוד אותו כי הוא אלוה. כאילו אם היה מלאך שהוא מחליט על החלטות בעולם, אז גם אותו היה ראוי לעבוד.
לא, לא, לא. אם היה מלאך שהוא היה הקדוש ברוך הוא, אז הוא היה הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין מה...
לא, הוא אומר אבל בגלל שהוא לא מקבל החלטות, הוא רק טבע שטבוע, ולכן אין סיבה לעבוד אותו כי זה לא יועיל.
לא, אין סיבה, אסור לעבוד אותו. אז אין סיבה.
אסור הלכתית, וגם אין סיבה, כי זה לא יועיל, כי הוא לא, כי אין לו סמכות לקבל החלטות.
אין סיבה זה נכון, ואתה רואה שגם אסור. מה זה אומר שזה אסור? זה אומר שיש פה, יש פה איזשהו סוג של מחויבות נורמטיבית. אין סיבה, בסדר, אין סיבה, כי היא עובדתית, אין סיבה. יש שיקול תוצאתי.
לא, אבל היסוד הזה כאילו בא ללמד שכל העולם מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא, וחוקי הטבע, אבל אין מתווכים ביניהם, כאילו.
יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא, אבל זה לא מה שהיסוד הזה בא לומר. היסוד הזה בא לומר שיש מחויבות נורמטיבית כלפי הקדוש ברוך הוא, ורק כלפיו, לא כלפי אף אחד אחר. שני הדברים מחודשים פה, א', שרק אותו ראוי לעבוד, שאותו ראוי לעבוד, כן? והיסוד השני הוא שזה רק הוא, ולא מישהו אחר. היסוד הראשון הוא ברור מה שאני אמרתי קודם, אני חושב שגם היסוד השני הוא כזה. היסוד השני בסך הכל אומר שאם אתה עובד מישהו אחר, אז הקדוש ברוך הוא לא האלוה שלך. כי הנחש של הרמב״ם למעלה שאלוה זה רק אחד. אוקיי? זה פשוט המעבר למימד הנורמטיבי, כי הרבה פעמים אנשים, גם בוויכוחים כן, פילוסופיים, אנשים הרבה פעמים לא תופסים את ההבחנה הזאת. אני נדמה שסיפרתי, לא, לא, זה לא היה פה, זה היה בפודקאסט, אני חושב. סיפרתי על חגי לובר, אתם יודעים, הרב השחקן, שעכשיו הוא אב שקול, הרי הוא פעיל בענייני גיוס חרדים וכולי. אז הייתי פעם הצגה שהוא נתן, הצגת יחיד, על איזה דטלש. פעם ראשונה שהוא נוסע ביום שישי בלילה מירושלים לתל אביב. ואחרי זה היה דיון עם הקהל, זה היה באלקנה. וזה היה דיון עם הקהל, על התופעה של הדטלשים וכולי. אז בין היתר הוא סיפר שם, שהוא היה מדריך בבית ספר, במדרשת עופרה. היו מגיעים לשם החבר'ה מתיכון, לסמינרים שם במדרשה. הוא אמר, לפני 7 שנים, ככה הוא דיבר אז, זה כבר היה לפני די הרבה שנים, אבל אז הוא אמר, לפני 7 שנים אני עוד הייתי מדריך במדרשת עופרה, ישבתי שם, ישבנו סביב המדורה עם הקבוצה הזאת של החבר'ה שהגיעו, ואפשר היה לחתוך את האוויר בסכין. היה מתח. אם אני אוכיח להם שיש אלוקים, אז הם מיד חוזרים בתשובה ועושים את כל מה שצריך ונהיים דוסים. ואם הם, אם אני לא אכיח להם, אלא הם יראו לי שזה לא נכון, כולנו הולכים לים בשבת הקרובה וסוגרים את הפרשייה. בסדר? עברו 7 שנים, לא 2,000 שנה, עברו 7 שנים, הוא עדיין נדריך באותה מדרשה. הוא אומר, אני יושב סביב אותה מדורה, עם קבוצה מאוד דומה, מאותו חתך, מאותם מקומות, מגיעים לשם, אני אומר להם, יש אלוקים. נכון, נשמע סביר. ואז הם אומרים, והוא גם התגלה בהר סיני. אוקיי, כן, גם אנחנו שמענו על זה. והוא גם נתן תורה. עם החינמי, כן, ברור, אחרת מה הוא עשה בסיני, הוא לא נתן תורה. וחוץ מזה שהוא נתן תורה, גם יש חובה לציית לכל מה שהוא ציווה. ברור, מה זאת אומרת? הוא אומר, רגע, אז כאן הוא נעצר, הוא אומר, אז איפה אנחנו לא מסכימים? כי הרי הם לא היו שם. לא באמת, הקבוצה הזאת לא באמת ביטאה איזושהי מחויבות דתית עליונה בהתנהלותה היומיומית. אז הוא אומר להם, לא הבנתי, אתם מסכימים לכל מה שאני אומר עכשיו, אז מה? לא מתאים לנו. זאת אומרת, כן, זה היה תיאור נהדר, אני חושב, של המעבר הזה שכל כך מתסכל, או הייאוש מהשכל, כן, המעבר מהחשיבה אל התחושה הקיומית, אל החוויה הקיומית. אנשים כבר לא מעניין אותם כל כך טיעונים, ומה נכון ומה לא נכון, ואנליזות שכליות וכדומה, אלא מה שמתאים להם, מה שמדבר אליהם. זה בעצם העניין שיקבע באמת. ובמובן הזה אני בהחלט שותף לביקורת שלו ולהסתייגות שלו, אבל צריך לדעת שגם בתקופה של לפני 7 שנים, כן, בתקופה הקדומה יותר, אחרי שוכחת להם שיש אלוקים ושהוא נתן תורה, והכל מעמד הר סיני, והוא נתן תורה והכל, עוד לא גמרת את העבודה. כי זה שהכל, אז מה אם הוא נתן תורה? מי אמר אבל שהוא אלוהים, במובן שצריך לציית לכל מה שהוא אומר? והרבה פעמים התחושה היא שאם הוכחתי לך פילוסופית שיש אלוקים, אז אני ניצחתי. הדתיים ניצחו. ובטח אם הוכחתי לך שהיה מעמד הר סיני, אז ודאי שהדתיים ניצחו. אוקיי? אבל לא. בשביל להיות דתי, אתה צריך לעבור עד השורש החמישי, כולל העיקר החמישי, כולל החמישי, עד ועד בכלל. אתה צריך גם להגיע למסקנה שהוא אלוהים, במובן הזה שציווייו מחייבים. לא מספיק שהוא קיים, ואפילו לא מספיק שהוא התגלה בסיני, ונתן תורה. זה גם להחליט שמה שהוא נתן גם מחייב אותך. יש לו איזושהי סמכות שהוא אלוהים. וזה המשמעות של היסוד החמישי. לכן היסוד החמישי הוא בעצם התחנה הכי חשובה פה בכל המהלך הזה של השורשים האלה, של העיקרים האלה. זה התשתית לכל וכל עבודת השם. לכן הרמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה, הוא אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון וממציא כל הנמצאים. ומעלה על הדעת, זה יסוד היסודות ועמוד החוכמות. מה זאת אומרת יסוד היסודות ועמוד החוכמות? זה שעמוד החוכמות אני מבין. מה זה יסוד היסודות? יסוד היסודות, הכוונה שזה התשתית שממנה מתחיל הכל, הרי תזכרו, זה הפתיח של היד החזקה. כך מתחיל היד החזקה. למה? כי הרמב״ם מסביר שלפני שאני מתחיל לפרט לך מה ההלכה דורשת או אוסרת או מה שלא יהיה, אני צריך להסביר לך שיש פה איזשהו גורם שיש לו סמכות לצוות עליך. אחרי זה אני אתאר לך מה הוא מצווה ומה הוא לא מצווה. וקודם כל צריך להסביר לך את התשתית שהוא יסוד היסודות של הכל. וזה מה
שאני...
כן.
הרי הפילוסופיה הקונבנציונליסטית הקיומית לא טוענת שהיא גילתה את הדרך הנכונה וככה צריך ללכת. אני חושב שהיא לא מסתפקת בזה, היא בעצם טוענת שכל הזמן היינו עושה את זה, רק לא הייתה מודעת. באמת, אני לא חושב שאיך הרב מסביר את העובדה שבאמת שבע שנים קודם הם שמעו כמה הוכחות והצביעו והצליחו לקיים תורה ומצוות. הקיומיות שלו הייתה קיימת, הרי היא הייתה קיימת. מה היה קיומי אז?
לא, התרבות השתנתה. פעם היה יותר אמון בשכל, והיום התחושה היא שהרגש או החוויה הקיומית יותר חשובה מאשר הטיעון השכלי. הבדיחה הידועה והחביבה עליי של דוב סדן, היה חוקר ספרות באוניברסיטה העברית. צימוקים מושקדים, משהו, הספר הידוע שלו נקרא, אני חושב, או משהו כזה. אז הוא, שמעתי פעם ברדיו, מישהו סיפר, זה היה שלמה ניצן, אני חושב. הוא סיפר, הוא אמר שדוב סדן אמר פעם שהבא שיעשה מהפכה בעולם יהיה אורתופד יהודי. אז למה יהודי? כי מי שעושה מהפכה בעולם הוא תמיד יהודי. למה אורתופד? זאת אומרת, כי היהודי הראשון שעשה מהפכה בעולם זה היה אברהם אבינו, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. תפעילו את הראש. היהודי השני שעשה מהפכה בעולם היה אותו האיש, כן? ישו. והכל בלב. נתחלנו בראש, ירדנו ללב. היהודי השלישי שעשה מהפכה בעולם, היה מרקס, שאמר שהכל בבטן, כן, הקפיטל, האינטרס, האוכל, אוקיי, הפרנסה, בסדר? זה בעצם מה שקובע. היהודי הרביעי שעשה מהפכה בעולם היה פרויד כמובן, הכל מתחת לחגורה. זאת אומרת, התחלנו בראש, עברנו ללב, ירדנו לבטן, ואחרי זה כן, לעברי ההולדה. מתחת לחגורה. היהודי הבא שיעשה מהפכה בעולם, כאן יהיה אוטופד. זאת אומרת, איפשהו בכף הרגל. זה, עכשיו, מה שעומד מאחורי הבדיחה הזאת, זה תיאור שבעיניי הוא מאוד אמיתי. שבאמת ישנה איזושהי ירידה בעולם, דיברתי על זה באיזה פודקאסט לא מזמן, שיש איזושהי ירידה בעולם בין ה... שימוש בשכל, ויש איזשהו מעבר ללב או לאינטרס, שזה כמובן יותר נמוך, ליצרים, זה עוד יותר נמוך, אבל זה לא שהעולם נהיה יותר טיפש, או שאנשים יותר טיפשים ממה שהם היו פעם, להפך, אני חושב שבמובנים מסוימים יותר חכמים, יותר אינטליגנטים, אבל יש להם פחות אמון בשכל, אין להם פחות שכל, ויש להם פחות אמון בשכל, יש איזשהו סוג של ייאוש מהשכל, כן, זה הפוסט מודרניות, או העידן הזה של כמה עשרות שנים האחרונות, שבעצם יסודו הוא בייאוש מהשכל, כן, נדב, חבר שלי, כתב פעם סקירה על הספר של הרב שגר, נקרא כלים שבורים, אחרי זה יצא מהדורה שלמה יותר לוחות ושברי לוחות, אבל במקור זה היה ספרון כזה של כלים שבורים, אז הסקירה נקראה מעשה מחכם שהתייאש מהתבונה. כן, הרב שגר בעצם ניסה לטעון לטובת יהדות פוסט מודרנית. פוסט מודרניות זה ייאוש מהשכל בעצם. והטענה היא שבאמת יש תהליך כזה של הירידה מהראש ללב, לבטן, כן, לעברי ההולדה ומטה. והתהליך הזה בעצם אומר, יש איזשהו סוג של ייאוש מהשכל. זה אותה תרבות שהסיפור הזה של השבע שנים, של חגי לובר, מדגים. כן? כשהם היו לפני שבע שנים, התחושה הייתה שאם תוכיח לי שכלית שזה מה שצריך לעשות, אז זה מה שאני אעשה. אולי אני לא אעמוד בזה, יש יצרים, הכל נכון, אבל יהיה ברור לי שזה מה שצריך לעשות לפחות. עכשיו השאלה אם אני אעמוד בניסיון, לא אעמוד בניסיון, זה עניין אחר. אבל אחרי שבע שנים, הנקודה היא, זה לא שאלה של יצר בכלל. הם לא עובדים כי לא בא להם, לא מתאים להם, זה לא שאלה של יצר, לא שאני נאבק אבל נכשלתי כי יצרי גבר עליי. לא, כי מה שקובע זה לא השיקול השכלי, מה אכפת לי מהשיקולים השכליים? השאלה היא מה בונה אותי, מה מדבר אליי, מה מחיה אותי, כן? התחושות הקיומיות הן הקובעות, לא הניתוחים השכליים. וזה מעבר תרבותי. תמיד היה כמובן גם חוויות וגם שכל. המינונים הם אלה שמדרדרים עם הדורות. כן,
הרב, אי אפשר להסביר עם הכיוון שהרב הזכיר את התרבות עכשיו, זה עניין תרבותי.
אתה שומע?
אי אפשר להמשיך עוד צעד אחד את מה שהרב עכשיו אמר במילים האחרונות, שזה עניין תרבותי. אז פעם, החברה הייתה יותר סמרנית, יותר מחוברת למורשת, למסורת, לתרבות קדמת, עד כשהסבירו לה בשכל, אז ברגע שכבר היה שם בתשתית. אבל כשהיום, ככל שהזמן חולה, זה עד הניתוק מהעבר, הוא הולך לדבר, נשארת רק אם ייצור את כל התרבות שלך בעצמך, יש מאין, אז נפל תפנה,
זה יכול להיות חלק מהעניין, אני לא חושב שזה כל העניין. כי יש היום איזושהי אידיאולוגיה כזאת שאומרת שאתה צריך לבנות את עצמך במו ידיך. זה לא סתם שאתה לא נטוע במסורת של הדורות הקודמים. האידיאולוגיה היא לא להיות נטוע.
החילון, כן, החילון אומר, תתנתק מכל הדעת
וכל הדבר. כן, אז נכון, זה חלק מהעניין.
יובדה שאתה...
אבל יכולת להיות, אני במובן הזה אני לגמרי מזדהה. אני חושב שהדורות הקודמים באמת לא צריכים לעניין אותי. זאת אומרת, זה שהרבה פעמים אומרים, למה אתה עושה זה? כי ככה חונכנו, ככה חונכתי. אני כך, גם הפגני ככה חונך. איזה מין הסבר זה כי כך חונכתי? מי אמר שההורים שלי צודקים? מה זה שההורים שלי, אז לכן הם צודקים? ואם נולדתי בבית פגני, אז גם כן ככה חונכתי, אז לכן אני אעשה את זה. עם טיעון מופרך. אני לגמרי מסכים שבן אדם כן צריך לבנות את תפיסתו במו ידיו, ולא להיות ניזון ממסורת ולהמשיך אותה באופן, מתוך אינרציה. אוקיי?
באמת.
אני חושב שאת הבנייה הזאת צריך לעשות בראש ולא בבטן.
זה באמת אפשרי את מאין. אנחנו באים עם מטען ענק של עבר.
לא אמרתי שאני יכול להתנתק מהמטען. אני רק אומר שהמטען הוא לא נימוק. זה כמו שהרבה פעמים דיברנו על זה שהיה לי פעם איזה פאנל בגוש, נדמה לי זה היה, עם הרב ראם והרב מוישה ליכטנשטיין. ושם היה לנו איזשהו דיון, אני כבר לא זוכר אפילו מה היה הנושא, באיזשהו שלב דיברו על זה שפוסק צריך להיות יצירתי, חדשן, אני לא יודע בדיוק מה. אמרתי להם שאני ממש מתנגד לדרישות האלה. פוסק צריך להגיד את מה שהוא חושב. האם הוא יצירתי, חדשן, שמרן, מה שלא יהיה, זאת שאלה שאותה ישאל החוקר של הפוסק הזה. החוקר האקדמי שיתעד או יחקור את אופן פעולתו של החוקר הזה, של הפוסק הזה, הוא יכול להגיד, הוא היה שמרן, הוא היה חדשן, הוא היה יצירתי, הוא היה כזה, הוא היה אחר. אבל אתה עצמך לא יכול להשתמש בדברים האלה כטיעון. אתה לא יכול להגיד, אני יצירתי, אז לכן אני פוסק כך, או אני חדשן, או אני שמרן, לכן אני פוסק כך. לא, אתה צריך לפסוק את מה שאתה באמת חושב. זה לא אומר שאתה לא שמרן ולא חדשן ולא יצירתי, אבל זה לא, עצמו לא יכול להיות שיקול בפסיקה שלך. החוקר שיחקור את עבודתך יכול לתייג אותך אם אתה שמרן, חדשן, יצירתי וכדומה, אבל זה לא אמור ליטול חלק ב... בשיקול עצמו שאתה עושה. אותו דבר כאן. זה שאני תבנית נוף מולדתי ואני לא יכול להתנתק מכל מה שגדלתי בו ובאתי ממנו, זה ודאי נכון. אבל מצד שני, זה שגדלתי במקום כלשהו לא אמור להיות חלק מהנימוקים שבהם אני משתמש כדי להגיד מה אני צריך לעשות ואיך אני צריך לעשות. זה שזה משפיע, בסדר, החוקר שלי יראה שזה באמת הושפעתי מבית המדרש שממנו באתי. או מהבית שבו גדלתי. זה עניינו של החוקר שלי. אני לא אגיד ככה צריך לעשות כי כך חונכתי. לא, לא מקבל טיעון כזה. כך חונכתי זה לא נימוק לכלום. אז מה, אולי חונכת בטעות? תבדוק, תגיד מה אתה באמת חושב. נכון שכשאתה אומר מה אתה באמת חושב, בתוך זה יושב גם החינוך שלך. אתה לא יכול להתנתק מהדברים האלה. אבל זה לא אמור להיות בעצמו שיקול שאתה עושה.
אבל עדיין, עדיין כשאדם ניגש לעבר, הוא יכול לגשת סתם באיזה דשקור, אדישות, הוא יגיד בוא נראה מה אמרו, נבדוק את זה בשכת שלי, אבל אין לי שום כבוד. אבל כשאנחנו ניגשים ללמוד את רשי, או את הרב, אנחנו ניגשים, בוא נראה מה הוא אומר, ואיתי לי, זה מתחכם, אני בא אליו עם הדרת כבוד בסיסית, עם המון כבוד, אבל כותב, ואני לא מבין, אני חולב, אבל זה השפעה נראה לה, השפעה גדולה לאיתו.
הכבוד הזה זה בגלל שבאמת מגיע לו כבוד.
נכון,
אם הגעת למסקנה שמגיע לו כבוד, מצוין, תן לו כבוד, זה שיקול ענייני לגמרי. אבל אם אתה אומר, אני נותן לו כבוד כי ככה המסורת מחייבת אותי לתת לו כבוד, אז לא. או כי כך חונכתי, לתת לו כבוד זה לא, זה סתם טיעון מטופש. אני נותן לו כבוד אם אני הגעתי למסקנה שבאמת מגיע לו כבוד. בסדר גמור, אז זה חלק מהשיקול הענייני שאותו אני אעשה. זה בסדר. טוב, אז נעצור כאן. אם יש שאלות או הערות, אז...
רב, אם אמרת שיש שינוי תרבותי, שאנשים יותר מתחברים לרגש ופחות לשכל, אז למה אתה ממשיך עם הגישה של הרציונלית ולא מנסה לשלב עוד גישות אחרות מפאת שינוי התרבות
לא
הזה?
נכון, מה לעשות שהתרבות היא עקומה? מה, אני צריך להיכנע לכל שטות בגלל שהרבה אנשים נסחפים אחריה? אני חושב אם השיר הזה יהיה יותר טוב, וזה, עכשיו זה מאוד בכותרות, כולם כותבים על זה ודנים בזה. עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. שיר מטומטם, שגם הדיונים עליו בדרך כלל מטומטמים. אז מה, בגלל שזה מדבר לכולם וכולם רוקדים את השיר הזה, אז גם אני צריך להשתתף שם.
אני מניח שזו המטרה של האתר בכלל, לא לשם האנשים, אז אם זה לא פונה עכשיו לאנשים.
המטרה של האתר זה לנסות ולהביא אנשים לחשוב נכון, עד כמה שאני מבין, ואני טועה, אבל אני מנסה, לפחות לשכנע אותם שכך חושבים נכון. מי שלא חושב, אז מה אני אמור, לרקוד איתו אורה במקום לחשוב? אז שלא, יתעסק עם האתר, ויחפש את השיר ההוא. ישיר את השיר ההוא.
הרב, רציתי לשאול, שמעתי את הפודקאסט בחרדית מדוברת, והסיום אמרת שם איזושהי הערה על החסידות, שבעיניך היא כמו נצרות מודרנית, ורציתי להבין מה, כאילו, באיזה היבט.
כתבתי את זה כבר בעבר, אני לא זוכר איפה, אבל... כן, יש פה...
נושא או סתם אזכור?
מה?
כתבת כנושא או סתם אזכור באחד הפוסטים?
לא חושב שהיה טור שמוקדש לזה, אבל כן, הערתי על זה. יש כמה מאפיינים, אני חושב, נוצריים בחסידות. קודם כל, כמובן, המוקד של הרגש והחוויה, בעיניי זה בא מעולם נוצרי. וחלק מזה גם, לפחות בתחילת החסידות, ואולי גם היום קצת, יש איזשהו זלזול בהלכה. זאת אומרת, שהוא, אפשר להתפלל יותר מאוחר, לא לישון בסוכה, כי יש אור המקיף, כן לישון בסוכה, כל דברים כאלה. כי המוקד הוא בעצם החוויה והעמידה מול הקדוש ברוך הוא ולא ההלכה. ובמובן הזה זה בעצם, גם הנצרות בעצם זה מה שהיא עשתה. בעצם היא ויתרה לגמרי על ההלכה, והחליפה את זה במוסר, חוויה, אולי קהילה או דברים מן הסוג הזה. כך שיש פה הרבה מאוד אלמנטים נוצריים. יש עוד. אבל כן, הרבי כמובן, אין צורך אפילו, הייתי צריך לפתוח בזה. במעמדו של הצדיק או של הרבי כמתווך, מה שגובל, לא יודע מאיזה צד של הגבול, אבל בדברים של הרמב״ם על עבודה זרה, דרך מתווכים. יש שם כל מיני, אגב, דבר ש... משהו שמקורו בנצרות זה לא בהכרח פוסל אותו. יכול שיש דברים שמקורם בנצרות והם מצוינים, אולי כדאי לאמץ אותם. במקרה הזה אני חושב שזה גם מאפיינים בעייתיים. זאת אומרת, אני לא מאשים אותם בזה שזה בא מהנצרות. אני מאשים אותם בזה שזה לא בסדר. רק אני אומר, זה איזושהי השפעה שדומה מאוד להשפעה הנוצרית.
אוקיי, תודה. חפש על זה גם באתר.
אוקיי. טוב, להתראות, שבת שלום.
שבת שלום. יאללה, טוב.